לין, מה סיבת ההתנהגות הביקורתית מצד אנשים? ראינו שסיבה שאנשים מתנהגים אלינו ומתייחסים אלינו בצורה ביקורתית זה בגלל שהתייחסו גם אליהם בצורה כזו, יחזבו את הציפייה הפשוטה שלהם להיות אהובים בלא תנאי. יש מקום לציפייה כזו כידוע. היא ציפייה מאוד בסיסית, מאוד ראשונית, שבלעדיה קצת קשה, קצת הרבה קשה להיפגש עם העולם המורכב, המחזב הזה, הרבה פעמים, מלא נפילות. אותם אנשים שלא זכרו לאותה התייחסות, לאותה התחשבות, לאותה קבלה בלא תנאי, יש סיכוי שבבגרותם הם יבחרו להתנהג כך. לא כל מי שסבל מזה בילדותו מתנהג כך. יש כאלו שדווקא בגלל שלא אהבו אותם בלא תנאי, הם עושים כל מעמד שבעולם כדי לתקן את זה. מה שנקרא, לי זה לא יקרה. אני לא אתנהג כך. הם חוו את הכאב על עצמם. הם לא מוכנים משום אופן להנציח את הכאב הזה אצל אחרים. זה דווקא מביא אותם להתנהגות אחרת. לא שזה קל. לא שקל להם לחזור לאמון עצמי, אחרי שכך הרבה שנים שכנעו אותם, בעיקר בצורה רגשית. שהם לא ראויים לאהבה, אלא אם כן הם מקבלים ציון גבוה. לא קל להגיע למקום שבו אני מעריך את עצמי. אני יכול להגיד שאני מאוד רוצה, אני יכול להבין, להגיד שאני מרגיש את הנזק שנגרם לי, אבל מכאן ועד עכשיו להשתנות ולומר, אני אוהב את עצמי בלא תנאי, ואני אוהב אתכם בלא תנאי, זה קשה. יש איזה הפרש או פער בין הצד ההצהרתי שבדבר לבין הקושי הרגשי, לאנשים ש... גם לאנשים שמחליטים לא להתנהג כמו שהתנהגו כלפיהם. אבל מכל מקום אמרנו שאווירת הביקורת ותרבות הביקורת הקטלנית היא קשורה באיזשהו מקום לחוסר האמון בחפותו של האדם. חוסר האמון בחפותו הבסיסית, היסודית של האדם מצד היותו נברא בצלם, מתוך כך נטייה כן, נטייה להדגיש את הנפילות שלו ועל בסיס הנפילות והכישלון של האדם, להגדיר אותו. כן, להגדיר אותו. כי יצור נכשל, כי יצור חסר סיכוי, חסר תקווה, תראו איך הוא מתנהג, תראו איך הוא עושה, אמרתי לכם, הוא כזה. כל הביטויים האלו מאוד קובלים, הם תוצר של איזושהי הכרזה שהעולם הוא לא טוב. העולם נשפט על פי המראה החיצוני שלו, ועל פי מראיתו החיצונית, הוא נופל. הוא נופל. כן? אותו דבר זה גם בהתייחסות למדינה, זה לא רק ליחיד. כשאנחנו מסתכלים על המדינה שלנו, יש לנו שתי אפשרויות. האחת זה להבחין, כן? בתופעה המופלאה הזו שנקראת מדינת ישראל, ולהבין שזה חלק מהמחזיר שכינתו לציון, מצד השורש. מצד השורש. מצד השורש יש פה מהלך אלוקי. מצד שני, המדינה, בהתנהלות המעשית שלה, יש טעויות. ולהגדיר ולהבדיל בין הצד הפנימי, שהוא כולו מהלך גאולי, לבין הצד החיצוני שהוא מלא נפילות. מלא נפילות, אבל גם הישגים וגם נפילות. העדפה או הבחירה להתייחס דווקא לנפילות ולהדגיש אותם כמשהו מאוד עיקרי, כן? כחלק מאיזה כרטיס ביקור, זהו, מדינת ישראל... על הפנים. העדפה לראות את הדברים ככה נובע מחוסר אמון עמוק בנקודה הסגולית של המדינה הזו. הנקודה הסגולית מלמדת אותנו, וזה אנחנו לומדים הרבה, כן? ושאנחנו רואים לא קל לאמץ את התפיסה הזו, אבל הנקודה הסגולית אומרת שהמדינה הזו היא חלק מתהליך אלוקי. זה הצד החף, זה הצד הנקי, זה הצד כולך יפה רייתי, זה הצד האלוקי שבתופעה. אחרי שאנחנו, כן? מתבוננים בצד אלוקי, מאמצים אותו אליבנו, אז אפשר להתייחס גם לחסרונות. אבל החסרונות אז כבר נתפסות כחלק מכל מהלך, ואז אנחנו שמחים לקחת חלק בתיקון החסרונות, כי אנחנו יודעים שזה זמני, הכל מונע מנקודה מאוד פנימית, והחסרונות הם זמניים. אז גם השיפוטיות ביחס, ההסתכלות ביחס למדינה, כמו ביחס לכל יחיד ויחיד, כלפי הזולן, היא יונקת מאותו מקום של אמון או חוסר אמון, בנקודה הפנימית. זה מה שאמרנו בפסקה שלישית, בעמוד 9, מה שנראה לכם כהתנהגות הרסנית ונוירוטית, אינו אלא האופן בו מתגונן האדם מפני הכאב הכרוך בכישלון, בדחייה ובבושה. האנשים האלה כל כך סבלו וכל כך ביישו אותם, שהם לא מוכנים עוד לסבול בושה. אז מה הם עושים כדי לא לסבול בושה? הם מביישים אחרים. הם מרחיקים מעליהם את הביקורת. אותנו רמסו, אנחנו נרמוס אתכם. זה הממקף שסבל כטירון, ואחרי זה בתור ממקף, הוא עכשיו קורא את החיילים שלו. במקום להתמודד עם המטען האישי שלו, הוא עכשיו משליך את זה לאחרים. אל תתייחסו אל התנהגויות האלו באופן אישי. אל תתנו להתנהגויות האלו להגדיר אתכם. זה מה שנאמר פה בעצם. בשום פנים ואופן שמבקר תרבות לא יחליט איך ההצגה שלך. דברים מגוחכים לפעמים קורים. מבקר תרבות פוסל הצגה. אתה פוגש אנשים שיוצאים מההצגה, מה הם אומרים? היה נהדר. אבל מבקר התרבות, מכיוון שיש לו מיקרופון. הייתי בהצגה מתחת לכל ביקורת. לא ממליץ לכם. אם אין לכם באמת שום דבר אחר לעשות באותו ערב, ממש כלום, אתם יכולים ללכת. אבל אם יש לכם משהו, תניחו להצגה. אתה שואל אדם שיוצא מהצגה, נו? אוי, כל כך הרבה זמן ציפינו להצגה כזו. אז למי תאמין? לזה שיוצא מהצגה או זה שמבקר? המבקרים, עניני הטעם, כן, שאם הם לא אומרים איזשהו משהו סנסציוני כזה, כן, אם זה ביקורת, צריך להקצין אותה מאוד כדי שזה יישמע, כן? אחרי זה הם יכלו להתפאר בכך שבאמת מדד הצופים הושפע מהביקורת שלהם. ולמרמר את חייו של האומן מסכן, כמה הוא טרח וכמה הוא עמל. מה אתה מביא את הדעה שלך בכזו הדגשה, בכזה אקצנט? מה, אתה לא יודע שאנשים שומעים רדיו, הם מתפתים בקלות, כי גם הם אנשי ביקורת. מקבלים את הדעה שלך. המסכן, האומן הזה אחרי זה יורד, כן, מהבמה, בבושת פנים, אחרי שהיו אצלו, אני יודע כמה צופים. מה זה? אל תתייחסו להתנהגויות האלה באופן אישי. אתה בסדר. אתה צדיק. אבל תלמד. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה הכל. צדיק גם חוטא. אתה צדיק. אתה מלא כוונות טובות. מצד העולם הפנימי שלך, אתה מלא כוונות טובות. נכון שחברה לא מתייחסת לעובדה הזו, שאתה מלא כוונות טובות. הם עודדים אותך באמות מידה ממשיות, אבל אתה צריך לקראת בחשבון שאתה מלא כוונות טובות. אספת הורים, ילד נכשל בלימוד, לא תלמיד מי יודע מה, ההורים יושבים מול המורה, נו, איך הילד שלנו? הילד שלכם, יש לו פוטנציאל בלתי רגיל. הוא נשמה טובה. אבל הוא לא החליט עדיין להשקיע. הוא החליט שיש לו דברים יותר חשובים. אולי הוא לא מכיר בכוחותיו. אבל תדעו לכם, הילד שלכם הוא ילד מקסים. הרבה שנים לא ראיתי ילד בעל פוטנציאל כזה כביר. יחד עם זה חשוב לי שתדעו. הילד שלכם נכשל פעם אחר פעם. לא בגלל שהוא לא יכול. הכישלונות שלהם כישלונות מקריים. זה לא מגדיר אותו בכלל. ממש לא מגדיר אותו. קחו לתשומת לבכם. תודה רבה, המורה. חידשת גם לנו. אנחנו נוהגים לבקר אותו בדרך כלל. אבל עכשיו שפרסת בפנינו את התפיסה הזו, אנחנו חוזרים הביתה יותר עם תקווה. יש לנו ילד טוב. אתה יודע מה, בינינו, המורה? אנחנו בעצמנו יודעים את זה. אבל בעוונותינו, לא הרשינו לעצמנו להגיד את זה בפה מלא. כי יש לנו חשבון איתו. למה הוא לא מביא ציונים טובים? אתה פתחת את עינינו להבין שבאמת הוא ילד טוב, מה שתמיד חשבנו. ולרשינו לעצמנו להגיד, חשבנו שאין איזה משקל. זה לא משמעותי. תודה רבה לך. לעומת מורה אחר. הילד שלכם מתחת לכל ביקורת. הוא שקרן. שימו לב, לא שהוא משקר, הוא שקרן. הוא שקרן. הוא בטלן. הוא בצלן. זה שמות תואר. כן? לא מתבטל, אלא בטלן. הנה, כבר אנחנו יוצרים סביבו את הדימוי הנורא הזה, מקיפים אותו כמו כלא. עבד לא יצא ממצרים לעולם. כי במצרים זה היה מקום שזו הייתה תרבות מגדירה. היא הגדירה אנשים לפי חולשותיהם. מגדירה. עבד לא יצא עם מצרים, כלומר, זו הייתה תרבות שקולט את האדם בהגדרות חלקיות, ואחרי זה מי שמנצה לצאת מההגדרה הזו, מהדימוי שהלבישו עליה, כבר לא יכול. תנסה לצאת לעזור שום דבר. תנסה להעמיד פנים כאילו אתה הולך בכיוון שונה מאשר הגדירו, מהסקטה שלך. מה יגידו לך? היי, תחזור מיד למקומך. כל אחד והסקטה שלו. מה אתה מנסה בכלל להראות כאילו אתה מסוגל? אתה לא יודע את מקומך? עבד לא יצא מצרים עולם. ותראו כמה קשה לנו לשנות דימוי שהחברה הדביקו לנו. תראו כמה קשה לנו לשנות דימוי. אם יתייחסו אליך כלא מוצלח, או כטיפש, או ככזה או אחר. כמה אנשים הצליחו לחמוק מהדימוי הזה, לצאת מתוך הכלא הזה, ולראות לעולם שהם אחרים, ולזכות בהכרת העולם. יש כאלו, יש כאלו, יש לא מעטים כאלו. יש לא מעטים, ברוך השם. אין צריך ללמוד איך הם עשו את זה. זה רק מתוך חיבור שאדם מחובר לעצמו. לא משנה מה כל העולם יגידו. כל העולם יגידו. אני יודע מי אני, בתוך תוכי. תגידו מה שאתם רוצים. זה כלום, זה כאפס וכעין. זה כמו פשטן באש. כל הדימוי שלכם הוא נשרף ככה. באש התודעה שלי, מי אני? יש כאלו. וגם אנחנו לפעמים מצפצפים על הדימוי החברתי. תלוי גם איפה, תלוי מה עוצמת הדימוי החברתי, כמה שנים הוא נרקח, כמה שנים הוא נוצר ועוצב, עד כמה שיתפנו איתו פעולה. זה תלוי. אבל גם אנחנו מדי פעם מצליחים, ברוך השם, מדביקים לנו איזה תווית מסוימת. אגב, לא תמיד מדביקים לנו זה בדיבור. לפעמים פשוט נכשלנו. אווירת הכישלון, האנרגיה של הכישלון. כן? תראו עצמכם שאני יושב מולכם פה, ואני בא להגיד דברי תורה, ולא יצא לי כלום מהפה. חוויתי כישלון. זה לא נעים, נכון? האנרגיה, המבטים, כן? המבוכה של התלמידים, כאילו חווים פה, כולם, מה חווינו פה? חווינו פה התרסקות. חווינו התרסקות, בלי אומר בלי דברים. תלמידים יוצאים מבוישים, קצת נבוכים, לא מדברים אפילו אחד מהשני, מעדיפים לשתוק. אבל זה כמו אלף מילים. האווירה היא האווירה של מפלה. אתה מרגיש מפלה. הכיתה טעונה. באווירה של מפלה, לא הלך לו, לא הלך לו. וואי, הרב בית המילים, בית המילים. זה מכניס לפוזיציה נפשית כזו של אני כישלון. חצי להתרומם מזה, לחזור לשיעור, למצוא את המילים, לחזור על אופטימיות, לביטחון. אדם אחרי תאונת דרכים יכול אחרי זה לא לעלות לרכב כמה חודשים. זה מאוד מפחיד לעלות לרכב אחרי תאונת, לרכב אחרי תאונה. כן. מביני דבר מייעצים דווקא להיכנס לאוטו אחרי התאונה. דווקא להיכנס. כי אם אתה לא תיכנס, אתה לא תיכנס לעולם כבר. אבל זה אפשר להבין את זה. הדימוי שלי כנהג, אמין? אחרי שנכשלתי, אחרי שהתרסקתי, יצאתי בנס אמנם, ברוך השם, באובדן ממון גדול, פצעתי את הנהג בצד שני, לעלות על הרכב שוב, פירוש הדבר, להגיד אני יכול. אני נהג טוב. זה קשה. איש לא אמר לי לעלות על הרכב. אף אחד לא אמר לי לעלות. הדימוי שאפילו אני יוצר לעצמי, תראו איפה זה מתחיל. הדימוי שאני עוצר לעצמי. מעניין מאיפה למדתי, כך להתייחס לעצמי. כנראה שזה אווירה בסביבה. הדימוי שיצרתי לעצמי, הדימוי שאולי החברה אפילו, תראה מה עשית, תראה, אתה לא נהג, תפקיד הרישיון במשרד התחבורה, מה לך ולהג, מה, בו, בו, בו. אחרי זה לך תחלץ מהדימוי הזה. בקושי על אופניים אתה הולך את זה. אתם מבינים מה קורה פה? בעיית הדימויים. וזו הייתה גדולתו של עם ישראל, שלמרות שעבד לא יצא ממצרים מעולם, והמצרים ניסו להכניס אותנו גם מתוך הלופ הזה, גם הם ניסו להכניס אותנו הלופ הזה, ויראו אותנו המצרים, לא ויראו לנו, ויראו אותנו. ניסו לעשות אותנו רעים בעיני עצמנו, שנאבד את האמון, שאנחנו עם אברהם, שאברהם אבינו, יצחק, יעקב, לאבד את האמון בגדולתנו. ולא. אנחנו יודעים מה אומר בלעם, הרבה שנים לאחר מכן, הנה עם היוצא, בלק, הנה עם היוצא ממצרים. אנחנו מוגדרים עם. עם היוצא ממצרים. עבד לא יצא ממצרים מעולם. ואלו יצאו 60 ריבו. זאת אומרת, הפלא העצום של עם, שבניגוד לדימוי שנסו להדביק לו במצרים, הוא יוצא עם גאולי השם. יוצא ביד רמה, נפקע לו הים, הוא מקבל תורה, הוא בדרכו ממצרים לירושלים לבנות את מקדשו. הדימוי המופלא הזה של עם ישראל, מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה. הדימוי הפלאי הזה, הוא היה אנטיטזה הגמור של תרבות מצרים. זה היה הפלא הגדול של אותם ימים של העולם העתיק. עם ישראל שיוצא מצרים. ניסו להתייחס אליו, הולכים במדבר, ימותו במדבר שם. במדבר הזה ימותו, במדבר ימותו. פתאום העם הזה נכנס לארץ ישראל, מנצח 31 מלכים. הדימוי הישראלי בקודש, המשוחרר, הגאול, מכה גלים על העולם כולו. מכה גלים. יתרו שומע, יותר מאוחר בימי שלמה, מלכת שבא. העולם מתרשם מהעם המופלא הזה, שהצליח להיחלץ מכל המבוכים, ולהישאר גדול בעיני עצמו. ברוך השם. זה קורה לאומה, זה קורה ליחידי, ואנחנו עסוקים פה יותר במישור יחידי. כן? זו סוגיה מאוד מאוד חשובה. נמשיך, יש לי שאלה, מי שרוצה לשאול משהו, להעיר משהו? בוא נראה מה שאומר. אל תתייחסו אם כן אל ההתנהגויות הללו באופן אישי. אך אם אתם מהווים מטרה להתעללות, אם מצליפים בכם שוב ושוב בשוטי הביקורת, אל תעמדו שם ותיתנו שיחבטו בכם. חייבים לעשות פעולה של חילוץ, פעולה של הפרדה, פעולה של הבדלה. תכף נראה, לא נראה שנגיע לזה היום, אבל אנחנו נראה לפחות חמישה דרכים איך להיחלץ מאחיזת, מהלפיתה המסוכנת הזו, כמעט אמרתי, אחיזת מוות, כן? זה לא רחוק מן האמת. מי שלא משתחרר מן המהר יכול להגיע למצב של שבירת צלעות וכבר פשוט לא לנשום. אני לוקח את הנשימה או את החנק בתור משל, אבל אם אנחנו לא נחלצים מהמצב הזה, משחררים את עצמנו, אנחנו יכולים להגיע למצב חס ושלום של חוסר זרימת חיים. כי דימוי שלילי הוא לא מאפשר לאדם לחיות. כי החיות שלנו היא תמיד יונקת מצד החיוב. כן? אם אנחנו נמצאים בצילה של השלילה, אז חיים לא יכולים לזרום. הנשמה גם לא יכולה להתפתח. נדבר על זה בהמשך. בכל אופן, אנחנו חייבים להיחלץ מהמצב הזה. לכן, אל תתייחסו לחולה, אך אם אתם מהווים מטרה להתעללות, הגנו על עצמכם בכל דרך אפשרית. מה זה בכל דרך אפשרית? אפשרית על פי מה? אין כמה הגדול דרך אפשרית לשלוף אקדח ולראות בו. לכאורה זה אפשרי, יש לי אקדח. כל דרך אפשרית מבחינה מוסרית. כן? הדרך צריכה להיות לא דרך רגשית, כי מבחינה רגשית, מבחינה רגשית בדרך כלל, שאנחנו רוצים להתקומם נגד מישהו שהוא מנסה לתפוס אותנו, התגובות הן תגובות קשות. זה יכול להיות כללות, הקאה, כל מיני, לא מוריד. זה צריכה להיות דרך שמבוססת על שכל מוסרי, השכל צריך להיכנס פה לעבודה. כן? אפשר לומר שהתגובה הרגשית הלגיטימית זה עצם ההיחלצות לרגע, או את התגובה הרגשית צריכה, התגובה הרגשית צריכה לעורר בנו כוננות. אבל התגובה, הפתרון, הוא חייב להביא יותר מהשכל. כי אנחנו רואים מה אנשים עושים כדי להשתחרר מכל מיני אחיזות. שהם עושים את זה מבחינה רגשית. איך הם משתחררים? אדם, חונים לך בחניה. ראיתי פה מישהו שחנו לו בחניה. מה הוא עושה? לא. אתם לא תנחשו. הוא התחיל לצפור. עכשיו, הייתה אמא עם ילדה ליד האוטו, כתוצאה מהצפירות שלו, וזו צפירה של אוטו-אוטו, כן? זה לא איזה אוטו משנות ה-50, זה אוטו. כל צפירה זה כמו איזה קטר של רכבת, כן? זה וולבו כזה, זה צעקה האחרונה. הוא צופר. מה הוא רוצה לעשות בזה? להוריד את ההוא שחונה, נכון? הוא נמצא פה בבניין איפשהו. עכשיו, אמא עוברת עם ילדה, עכשיו הוא רואה את האמא את הילדה, הילדה בתוך העגלה, בוכה. והוא צופר. אומרת לו אמא, אדוני, הילדה נבהלת, תפסיק לצפור. אבל עכשיו הוא לא רואה. הוא איבד את הראש, הוא אדם טוב. אני מכיר אותו. הוא אדם מאוד רציני. פסקי ציבור, בעל חסד גדול. אבל הרגש. ברגע שהרגש שולט, הוא כבר מאבד את הראש. סופר בקולי קולות. מאבד את התבונה. מה? תפסו לי את המקום, הצד האגואיסטי, הוא פוסח, הוא פוסח על צדדי המוסר, והוא מציא תשובה ממקום נמוך, מהמוח התחתון. מכאן, מהמוח התחתון. זה לא טוב, המוח התחתון. זה בדרך כלל, זה רומס. אתה רוצה לפתור עצמך בעיה, אבל אתה מביא את הילדה. אני מקווה שהוא חשב על זה. באופן אוטומטי, כמי שמתעסק במודעות, ראיתי את כל האירוע הזה, מבחינתי זה הצגה הכי טובה בעיר. אני רואה דבר כזה, בשבילי זה לימוד ענק. מסתכל מיד על כל אחד, כל אחד איך פועל. איך הוא פועל? יוצא החוצה. זקוף, זועם. ככה, כולו רועד כזה. מי חנה ממקום? מסתכל על החלונות. מסתכל על החלונות, כאילו הבן אדם ישקיף עכשיו מלמעלה ויגיד זה אני. מסתכל על החלונות במתח. אחרי זה הוא בא וצופר. אחרי זה הוא מוציא את הפלאפון, מצלם. עכשיו הוא ילך להפליל אותו. כמה זה עולה? מקום חניה? לא רוצה להגיד לך יותר מדי, בסוף תדעו על מי נדבר. אבל, לא משנה, אתם לא מכירים. מקום חניה של נכה, כמה זה?
1,000 שקל.
אלף שקל. לא, אלף. חד פעמי, כנס. אלף שקל. אתה מבין? אתה בא מצלם אותו. עכשיו אתה הולך. אתה לוקח לו 1,000 שקל מהכיס. חכה בסבלנות רגע. תמתין במקום. במקום. תנסה לברר מי יכנה פה. יש פה אנשים בחוץ. הנה הוא יוצא מהשביל מישהו. מי זה בא פה לבקר? מי? בסדר, חכה רגע זה מנש. אל תספור בכולי קולות ואל תפליל אותו ב1,000 שקל. זה המון כסף. לך תדע איזה בן אדם שם יש. היה מקרה שהביאו לפה שוטרים. הביאו משטרה. עכשיו, אני לא אומר שזה לא התשובה, גם צריך לראות מתוך מה עושים, אבל נעזב את זה. בכל אופן, צריך מאוד להיזהר מתגובה רגשית. מאוד להיזהר. הרגש הוא המנורה האדומה הראשונית. התראה על סכנה. אבל פתרון הסכנה הוא לא ברגש. הוא צריך לבוא במקום יותר יצירתי. מהמוח העליון, מהקורטקס, מהמוח פה, מהחלק המפותח של המוח. זה המקום היצירתי. תראה לך שרודף אחריך אריה. ואתה מתחיל לרוץ כמו מטורף, אתה חושב שאתה תצליח, הוא ישיג אותך. אז נכון שהתגובה הראשונית היא צריכה להיות דריכות, אבל אחרי זה צריך לבוא השכל ולהגיד מה לעשות. תעלה על עץ. אם זה טייגר, לא יעזור לך. אם זה לביאה, יש מצב. יש מצב. הם לא מטפסות בדרך כלל את הצמרת. אם זה טייגר, הלך עליך. כן? גם לביאות לפעמים רואים ככה בטבע שלביאות מטפסות לגובה, של העץ כדי לקחת פגר של אנטילופה משם, אחרי שהטייגר שם אותו למעלה, הטייגר יכול לטפס על העץ. הוא שם את הנבלה למעלה, וכך הוא מבטיח עצמו בפני הלוויה. אבל יש פעמים שלוויות הן קצת זריזות ועוצמתיות, הן מטפסות עד למעלה, לוקחות את הנבלה, מורידות אותו למטה. יש מצבים. אבל בדרך כלל, טייגר, ודאי שלא אריה, הם לא עולים למעלה. תעלה. אתה יכול להדליק אש, אתה יכול לעשות, יש כל מיני פעולות, אבל צריך לבוא מכאן. אותו דבר גם פה. אין ספק. מה שעה? טוב, רק נסכם. אין ספק שביקורת קטלנית זה מצב מצוקה של ממש. זה לא פחות מאריה רודף. זה מסוכן, זה יכול להיגמר רע. זה יכול להפיל את חיינו שאולה מבחינת הדימוי עצמי. ואדם שאין לו דימוי עצמי, הוא לא יכול לעשות פירות, צריך להבין. הוא לא יכול לעשות פירות, אז זה מבוסס כל האיסור שחזל. מוטב ישליך עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו. אומר הרב, שהלבנת פנים, אז אל סומקה ואת החיברה, זה כמו להרוג. כשאתה מלבין פני הזולת, אתה מביא אותו לבושה פנימית כזו, שיכול להיות שאותו אדם לא יעשה פירות לעולם. לא יאמין בעצמו, לא ילך ללמוד, לא יקים משפחה. כמובן זה תלוי ברמת האלבון שמעליבים אותו, הרב אומר שם גם. זה, יש כל מיני רמות באלבונות. אבל ככלל, ביקורת מהסוג שמדובר עליה כאן, היא יכולה לגרום לנו נסיגה פנימית מסוכנת. ואנחנו צריכים להתגונן. כי יש לנו תפקיד, לא. יש לנו תפקיד. אנחנו לא יכולים להפקיר את עצמנו להשתלחות הזו, יש לנו תפקיד. אנחנו צריכים להאמין בעצמנו, למען חיינו, למען חיי משפחתנו, למען חיי האומה. אנחנו לא יכולים להיות בפרופיל נמוך. חיין צריך להיזהר. נצור כאן.